האומה. האומה האחדית הזאת, שתמיד איבריה השונים, כישרונותיה השונים, משפיעים זה על זה, אבל יש דורות כמו הדור שלנו, שהוא כולל את כל הדורות, גם דור המדבר כלל את כל הדורות, וגם הדור שלנו כולל את כל הדורות. ולכן, אומר הרב, יש ערך מיוחד להשפעה של חלקי האומה אלו על אלו, ובייחוד המעשים הטובים והדעות והאור האלוהי הנמצאים בצדיקים, שהם כל מעיינם הוא הכלל, הם פועלים על קדושת הכלל יותר מבשאר הזמנים. כי אף על פי שמצד היחס, מצד הערך, כל מעשה שכל אחד מישראל משפיע ותלוי גם בכוחות האחרים, אבל מי שחי את הסגולה הזאת, מי שחי את המחשבה הזאת בדעתו ובחייו וכוונתו, אז הוא עוד יותר מצליח לפעול על קדושת הכלל מאשר חלקי האומה האחרים. כמו שהרב אומר באורות התשובה, אתם זוכרים שיש בכוח תשובתו של היחיד כדי להעלות את כל העולם כולו. אז בפרק ד' אומר הרב, יחיד שישב במובן זה, אז הוא באמת מצליח לעורר הרהורי תשובה אצל הרשעים. משמע שהסגולה הזו ככל שאר סגולות היא הולכת ומתרבה לפי ערך הידיעה. לכן הצדיקים שהם אנשים כלליים, כמו שהבאנו בהרפילי תואר, ככל ששייכים אליהם יותר, ככה גם מצליחים לספוג יותר את השפעתם. מה? כן.
סגולה.
כן.
מה פירוש המילולי?
פירוש המילולי, הרב צבודה מביא באורות התשובה, האופי הנשמתי ששייך להטבעה הרוחנית שהקדוש ברוך הוא טבע. האופי הנשמתי. זה הסגולה.
למילה סגולה.
כי סגולה זה אוצר חביב. זה הכוונה, הדבר האלוקי. הדבר הכי חביב באדם זה הדבר האלוקי שלו. סגולה כמו להסתגל.
אז מה זה כל פעם שאומרים הסגולה של השפעה לתורה, הסגולה של השפעה לתורה?
נכון, כי יש את ההשפעה הגלויה, ויש את החוק האלוקי של הסגולה. יש את הסגולה מצד החוק האלוקי, שזה הסדר האלוקי. לפני הערך של ההשפעה הגלויה. אז רש"י אומר, ויתן לסגולה, אוצר חביב. הכוונה שזה הדבר הכי קרוב לאלוקים, הכי חביב אלוקים. אז כל דבר, הצד הכי אלוקי, זה הצד של הסגולה.
אז איך היה אומר, הרב היה אומר את ההשפעה הסגולית של התשובה על, על, על הרשעים? במקום סגולה, איך היה אומר?
ההשפעה על פי החוק האלוקי, על פי הסדר האלוקי. על פי הסדר האלוקי, כל אחד ואחד מצליח לרומם לא רק את חוגו הקרוב, זה שסופג ומקבל את ההשפעה הגלויה, את כל אלה שקשורים אליו בקשר נשמתי. רק הרב אומר שתנאי להופעתה של הסגולה זה ידיעתה. כלומר, תמיד הסגולה פועלת בפנימיות. רק כדי שהיא תופיע בגלוי, היא הולכת ומתרבה לפי ערך הידיעה. כשאנחנו קוראים את המשפט הראשון, נראה לנו מאוד מוזר, כיוון שבדור עקבידא דמשיחא שבו מתרבה סגולת האחדות באומה, והאופי הפנימי הוא מקבל את תכונת האחדות, זה נראה מאוד מוזר, כי כלפי חוץ הדור הזה הוא מפולג ונלחם כוח וכוח, אולי יותר משהו בדורות אחרים. אז ביחד לזה הרב כבר מלמד אותנו איך להתבונן. תמונה היא סגולה זו במטמון, כלומר במחווה, זה נמצא בנסתר, עד רבה, הנגלה הוא בדיוק הפוך. תמונה היא סגולה זו במטמון של קטגוריה ומריבות. אבל תוכו של מטמון זה, רצוף אהבה ואחדות נפלאה שמעוררת הרגשה כללית לצפייה לתשועת הגוי כולו. עכשיו אפשר להבין את זה בשני אופנים. אופן אחד, שזו הבנה שטחית יותר, מסבירה שאף על פי שכלפי חוץ הדברים נראים כאילו הם קטגוריות מריבות, זה נכון, זה המצב כלפי חוץ. בפנים, בניסטר, תמונה אהבה ואחדות נפלאה, שלא רואים אותה, והיא מסתתרת בתוך המריבות והקטגוריה. אבל המובן האמיתי של דברי הרב, כמו דברי שלמה בשיר שירים, תוכו רצוף אהבה מבינות ירושלים, אין הכוונה היא שמה שנמצא בפנים הפוך למה שנמצא בחוץ. ועד רבה, למה הקטגוריה והמריבות הן מתמון? מה הכוונה שהקטגוריה והמריבות תוכם רצוף אחדות ואהבה נפלאה? הרב מלמד אותנו שיש קשר בין האהבה הפנימית לבין הקטגוריה והמריבה החיצונית. זה לא סתם שהמציאות כלפי חוץ היא הפוכה ממה שנמצא לפנים. בכמה מקומות הרב מלמד אותנו איך שהאהבה והאחדות הנפלאה הנשמתית צריכה ויוצאת אל הפועל ועד רבה מתבררת דרך הקטגוריה והמריבות. ואיפה הרב מסביר את זה למשל? פה בספר אורות בעמוד קוף ממתת. בואו נראה את זה ביחד, זו פסקה מאוד מאוד חשובה ללימוד. זה מופיע בכמה מקומות. ההסברה הזו של הרב, שלא רק שהקטגוריה והמריבות הן כלפי חוץ, בניסטר הכל מתאחד, זה קשה לראות, קשה להבין איך להכיל את הסתירה הזאת. צריך ללמד אותנו איך דווקא האהבה והאחדות הנפלאה היא צריכה את הקטגוריה, היא מעוררת את המריבות. זה הרב מסביר פה בפסקה ו'. מידת שנאת חינם גם היא צריכה להתעלות. לא תעכב את התשובה, את הגאולה השלמה מכללות ישראל. מה הכוונה להעלות את המידות? להעלות את המידות הכוונה לברר את שורשם. לכאורה מידת שנאת חינם זו מידה שאין מה להעלות אותה, זו מידה לא טובה. אבל בית המידה שנחרה בשביל שנאת חינם. צריך להילחם בשנאת חינם, אומר הרב, זה נכון. אבל אז היה מוצא רושם שכל עוד היא קיימת, אז היא מעכבת את מהלך התשובה ולצאת אל הפועל. כיוון שהיא בשורשה אינה, אין לה מקום. הרב מסביר לא כך, שאפילו את מידת שנאת חינם, אפילו את המידה הזאת צריך להעלות, כלומר לברר את שורשה הטוב, לברר מדוע היא לא מעכבת את מהלך התשובה והגאולה, אלא דווקא מסייעת להם. לא שכמובן במובן המוסרי שלנו אנחנו צריכים להרבות שנאת חינם, לא שאנחנו צריכים להרבות אהבת חינם, אבל מידת שנאת חינם שמופיעה במציאות יש לה תפקיד. אם אדם מבין את שורשה אז כמובן הוא מסייע לשורש הזה להתגדל ולצמוח דרך מידת אהבת חינם, אבל כל עוד הבירור הזה לא נעשה יש צורך וערך למידת שנאת חינם להתעלות, כמובן לברר את שורשה ותפקידה. צריכים לפתח אורות גדולים, להבין ולהשכיל שגם מפירודי הדעות יוצא טובה כללית. אתם מכירים פסקה כזאת? למדת פעם את הפסקה הזאת?
לא, אני לא את זה הרבה פעם.
נכון?
הלו.
שמה?
על ההשכיל, על הכללות, כלליות.
שמה?
על הכלליות, איך שיוצא מהניגודים.
שמה?
מהניגודים.
כן, פה הרב מסביר לא רק מהניגודים של הדעות, אלא מהמריבות, מהפירודים. כן, אתה צודק, זה מהלך שמופיע ברב הרבה פעמים. אבל זה פסקה מאוד חריפה, והיא גם מאוד מאוד חשובה, כי הרב מסביר בעיקרון גדול. ככל שאנחנו צריכים להילחם במידת שנאת חינם, כדי להעלות אותה, הרב מסביר צריך לפתח עוד גדולים. כי ההבנה הרגילה היא יודעת, וזה גם נכון, שפירודים ומלחבות מביאים לחורבן. זה דבר נכון. אבל להבין את הערך, איך שמציאות של ניגוד, ולא רק ניגוד, אלא גם פירוד, ולא רק גם פירוד, אפילו מלחמה הדדית, איך היא חלק מהמטרה של השכלול והבניין, שזה צריך, אומר הרב, הבנה מאוד עמוקה.
אורות זה הבנה?
כן, אורות גדולים. זה אורות גדולים, זה לא פרוז'קטורים. עוד כמונה, הבנות רוחניות, כוללות ומקיפות. כי אם המבוקש זה הדעה המסוימת שלפנינו, אז כל דעה שצוררת אותה היא רק מקפחת אותה, גורעת אותה. אבל אם אדם מבין שההבנה העמוקה שאנחנו חותרים אליה, היא העולה מסך כל הדעות יחד. אם אדם מבין שהדבר המקווה והמצופה, זה מה שנמצא בשורש ההבנות כולה. שזהו צריך הבנות מאוד עמוקות באמונה. הוא מבין שגם הרמב״ם וגם ריה"ל וגם חובות רבות, הכל לבנים בבניין האמונה. והצפייה והמבט האמוני שהולך ומתברר מתוך כל השיטות והדעות כולם, וגם מן המחלוקות שזו חולקת הזו, זה המבט המבוקש. וזה צריך הבנות אמוניות מאוד עמוקות. כי המדרגה הרגילה, מה שקרה, אורות בינונים נקרא לזה, אורות קטנים. כן, אורות גדולים זה אורות ערפל, כן, מה שיש ערפל. אורות קטנים, אורות בינונים, זה החלוקה הרגילה. שאוחזת בכל הבנה לפי הצד הגלוי שלה, לפי מה שמונח בה. ואז המלחמה בין דעה לדעה, והקטישה שכל דעה קוטשת את הדעה האחרת, היא רק צוררת את הבניין. אורות גדולים פירושו דבר, אמונה גדולה, הבנות מאוד מאוד עמוקות, שיטתיות, שמצירות לחבר בין הבנה להבנה כדי ליצור מכלול אחד שפוגש את שורש הדעה, שהוא יותר עליון מאשר הדעה.
אפשר דוגמה כזאת?
מה?
עכשיו דוגמה?
כמו שאמרתי מקודם, רמב״ם וריה"ל, או רמב״ם או ריה"ל וחובת הלבבות. כשאדם אוחז עדיין במדרגה, שהשיטה האמונית זה כבר מדרגה מאוד גדולה. כשהשיטה האמונית שאוחז בו זה שיטת המבט של הכוזרי, או מבט של חובת הלבבות. אז הוא חש במלכות שהוא פוגש את הסתירה שלו. לפעמים, אז הוא כותב ואומר כיצד מבקרים. שאם... חייבים לאנוס את הרמב"ם וריה"ל לאותה שיטה. לא יכולים לכלול שבאין עומדים בישיבת של חברון, אתם גם ריה"ל וגם חובת הלבבות ולא אמורים אותו דבר. זה בעיה?
לא, אבל דוגמה ממש, נגיד שמשהו שהם חולקים ומה יוצא מזה.
מה?
משהו שהם חולקים.
דוגמה שהם חולקים.
כן.
דוגמה שהם חולקים, למשל, אצל בעל חובת הלבבות, המסורת, היא רק נועדה עד שהשכל מגיע. המצב המעולה זה השכל. אצל ריה"ל, השייכות המסורתית היא הכי עליונה. זה ניגוד. רב אומר, התפקיד שלנו במה כיצד מבקרים, זה לבנות בניין, אמונה כזה, לדורות. או למשל חסידות ומתנגדות. הנה, זה הרב אומר לנו. אז הוא אומר, מלחמה אדירה. שעולה מחירים מאוד מאוד קשים. המלחמה זה פרק שחור. הוא אומר, אם אדם יתעלה להבין שהמבוקש הפנימי הוא יותר עליון ממה שההתנגדות החיצונה כוללת, ומה שהחסידות החיצונה כוללת, אלא איך שמידן ומידן נתכנס אליה, כלומר, איך ששתיהם בונים ביחד בהשפעתם את עולם התורה, שיש לו גם מוח וגם לב נגיד, אז אדם מבין את הערך של כל שיטה וגם את המלחמה, שכל דעה לוחמת בדעה השנייה. עכשיו, כל זה, למה זה ניצח? אם אדם מושך לשיטות מסוימות, זה גם כבר נעבוד הוא שקולט. זה גם אורות, אורות בינונית, כי הוא כבר שייך לשיטה. הוא רק לא לומד את הרגע הזה מאמר בחסידות. שלישה שלמה שהבנת החסידות. ואם אדם מבין למה בית ישראל צריך גם את החסידות וגם את ההתנגדות, הוא מבין שגם מה שהחסידות אנחנו פוגשים אותה היום, זה מתוך מה שהמתנגדים לחבו בהם. בזה הם ביצרו, הם איתו, או תיחמו, שם תחום, את השיטה החסידית. כמו שהרב עזבו בעדר היקר, אז הוא מבין את ההשפעה ההדדית של כל שיטה, ואיך שתיהם בונים ביחד תודעה אמונית שלמה. אז בוא נראה, הרב מסביר את זה. מתוך כך, אמר הרב, כשהאדם מצליח להעלות את מידת שנאת חינם, אז אין המידות הרעות הדבוקות כפסולת בתוך האוכל שקדושת ישראל מתחברות ביחד, ובפנימיות הלב הקשר גדול ועצום, ונמצא שצד הטוב מתאחד, צד הרע מתפזר והתפרדו כל פועל יהווה. אז קודם כל אדם מבין שאת המידה הטובה מרובה על מידת הפורענות, שכל השיגים שבכל מידה, כל השיגים שבכל מידה הם מתבררים ויוצאים לחוץ דרך הלוחמה. אבל הדבר הטוב שבכל דעה כן מצטרפת לכלל הדעות הטובות, לכלל הטוב שבדעות הכלליות. כי הטוב הוא מתחבר והרע הוא מתפרד. נמצא שהערך של פירודי הדעות ומלחמתם זו בזו מצליח לשמר את הצד הטוב ולגרוע את הצד הרע. תכף הרב יסביר לנו את זה יותר. אז זה קודם כל, זה הצד הראשון, ביחס בין הטוב לרע, כי כל שמיטה יש בה גם צדדים רעים שמתלקטים אליה, כי זה הסוד של עבודת הבררה, okay? פסולת בתוך אוכל, איזה מלאכה, זה מסכים למלאכת בורר, אנחנו צריכים, מלאכת בורר זה מלאכת מחשבת, כל דבר בעולם זה טוב מעורב ברע, זה לדעת לברור את הטוב מן הרע. אז מידת שנאת חינם, נכון, מידת שנאת חינם עוזרת לנו, כיוון שכל מי שאוחז בשיטה אוחז גם בטוב שלו וגם ברע שלו. מה שעוזר ללקט את הטוב מן הרע זה מידת שנאת חינם. אלא מה, אז אולי דרך מידת שנאת חינם גם הטוב יתפרד, והרב לא, כי הטוב הוא בסוד מתאחד, והרע בסוד מתפרד, ולכן הרע יידחה לחוץ, והטוב יתקבץ.
איך שנאת חינם עושה את זה?
מה?
איך שנאת חינם עושה את זה?
שנאת חינם, מה זה שנאת חינם? למה זה שנאת חינם? שנאת חינם כמו אהבת חינם. אהבת חינם זה האדם שאוהב את עצמו.
וכולם
במצור. מה?
וכולם מתחברים לעצמו.
נכון, בדיוק. זה אהבת חינם, זה שנאת חינם. הוא מרגיש ניכור בגלל שזה לא הוא. אחר כך הוא מוצא סיבות למה זה לא. אבל עצם זה, אז עצם זה שיש מידת שנאת חינם, אומר הרב שזה תפקיד. תפקיד הוא שכיוון שאני מרגיש מבליט את הניכור שבדעות שחושבות חוץ ממני. לכן אני בפועל לא עושה את העבודה של לקבל אותם, אני לא עושה את העבודה של להילחם בהם. כיוון שאיך אני נלחם בהם? אני מבליט את הצדדים הלא טובים שלהם. כיוון שאני מבליט את הצדדים הלא טובים, אז אלה שאוחזים בדעות הטובות, או אלה שעם ישראל שאצלו מתקבצים על דברים הטובים, אז הדעות הרעות מתבלטות, ואז הן נדחות כלפי חוץ, והדברים הטובים מתקבצים. כמו שרב מסביר את זה על התנגדות וחסידות. ולא עוד, זה עכשיו עוד יותר עמוק, אלא שגם בצד הטוב יש על ידי הפירודים מתגוון כל טוב פרטי בגוון מיוחד, ואין גוון השרוי באחר דוחק אותו לטשטש את צורתו. כן, את הסדר הזה ששתי המדרגות למדנו ביחד באורות התחייה י"ח, מי שהיה איתם, זה היה לפני הרבה זמן. אבל הרב ככה הסביר לנו שמלבד הערך של הבירור של הטוב מן הרע, זה מלאכת בוירר. עכשיו יש עוד מלאכה, כן, לא מלאכת בוירר, אלא שהדעות הטובות, גם הטובות שיכולות להתקבץ, כן, יתחתבו בחיתוב מיוחד. מתברר הערך המיוחד שלהם, במקום שכל דעה צריכה לעמוד על שלה, אז היא מבררת את עניינה בצורה היותר מיוחדת, בגוון היותר מיוחד שלה. ואין גוואי המשרוי באחר דוחק אותו לטשטש את צורתו, מתוך האהבה, לפעמים מתוך אהבת חינם, מתוך אהבה ורצון להתקלל. אז מטשטשים לפעמים ההבדלים שבין הדעות השונות. לפעמים, למשל, דוגמה, איש באישה שבונים ביחד בית, יסוד הבית, יסוד על אהבת חינם, אהבת עצמו, כמובן. אדם אוהב את אשתו כגופו, כך כתוב, כך צריך לאהוב את אשתו כגופו, כאילו אוהב את עצמו, ואהבת לרעך כמוך. אבל הבניין של הבית, איפה הוא בא לידי ביטוי? הוא לא בא לידי ביטוי, הערך של הבית לא בא לידי ביטוי באותן נקודות ששנינו חושבים אותו דבר. כי אם אני ואשתי חושבים אותו דבר, אז בשביל מה התחתנתי? אני גם כך חשבתי לפני שהתחתנתי. הבניין של הבית, האהבה הולכת ומתעמקת דווקא בנקודות ההתמודדות. הנקודה שלא שנינו חושבים אותו דבר. הנקודה שלא שנינו חושבים אותו דבר אז. אם הייתה רק מידת אהבת חינם, אם לא היה בולט ההבדל, הניכור, כן? אם מי שחושב דעה אחרת, מיד הייתי עסוק לכלול אותו. אז היו מתשתשים ההבדלים. לכן חשובה מידת שנאת חינם. כלומר, זה שאהבה הזו עדיין פגומה. יש תפקיד לזה שאהבה עדיין פגומה, כלומר, אהבה הזו צריכה להתברר. כי כיוון שאהבה הזו עדיין פגומה, כיוון שאני עדיין לא פוגש את מי שאני אוהב אותו כאילו הוא אני עצמי. לכן אני מסוגל גם לבדל ביניהם. כיוון שאני מסוגל לבדל בינינו. לכן אני עומד על התפקיד שלי, אני חושב כך צריך להיות, ולא אחר, חושב שזה הכי חשוב. ופלוני, פלונית, חושבת, לא, זה הכי חשוב. Okay. אז היכולת לבדל בין שתי הדעות, ממה היא נובעת? מזה שעבד, אין דוגמה. כי אדם, בתוך עצמו, הוא לא מסוגל לבדל את הדעות. אז אם בינו לבין מישהו בונה איתו ביחד, הייתה רק מידת אהבת חינם, אם אדם היה מתייחס למשל לאשתו כמו שהוא מתייחס לעצמו, אז הוא היה מחפה על כלו כישלונות שלו ולא מבקר את הדעות שלו, כמו שאדם שלא יכול לבקר באמת את הדעות שלו. לכן מידת אהבת חינם הזאת היא עדיין פגומה, ועדיין צריך לברר אותה. ויש בה גם מידת צינת חינם קצת. הכוונה, לפעמים יש מצבים בבית שבו כשנפגשים שתי הדעות וכל אחד הוא בעלי מבט שונה, אז הדבר הראשון שבולט זה הניכור. זה לא מדבר שנאה חס ושלום, אבל זה ניכור, בולט את ההבדל. ואז אדרבה, זה שאדם מתייחס לאשתו לא כמו שהוא מתייחס לעצמו, זה עוזר שלא לטשטש את ההבדלים. ואז האמת מתבררת, תוך שני הדברים טובים. עכשיו זה לא בגלל שכל אחד יש בו צדדים רעים, אפילו שתי הצדדים הטובים שבכל אחד, גם הם מתחתבים יותר ומתגוונים יותר דרך מידת שנאת חינם.
אבל אם האיש אומרת, צריך לשלח את הילד לבית ספר ממלכתי, והבעל אומרת, לא, לא, זה תלמוד תורה, נקודה. אז זה לא מתברר, אבל יש פה מחלוקת.
בוודאי שמתברר. אז מה אתה חושב שהם עושים? לא הבנתי. מה אתה מיד מתחיל את הדברים הכירו? אומרים שאתה לא נשוי, נכון? זה לא מגיע ככה, הבעל מגיע. צריך לאכול עגבנייה, אישה אומרת. צריך לאכול מלפפון. זה לא הולך ככה בבית. עד שמגיעים לזה שהאישה אומרת ממלכתי, והבעל אומר, צריך לחינוך תורני, הם עוברים משהו ביחד, מבררים. האישה אומרת, אני חושב שצריך לשלוח לממלכתי דתי, בגלל ששעה אני אהיה טוב יותר חברתי. הבעל אומר, אני צריך, אני חושב שזה יהיה יותר, כי אישה מיהיה יותר דתי. טוב, אבל מה את אומרת? היא אומרת, אבל אתה לא רואה שהוא נמצא במצוקה חברתית? אתה לא, לאט לאט מבררים ביחד, ואז הוא לאט לאט סופג את הצדדים שהיא אומרת, והיא סופגת את הצדדים שהיא אומרת, ואז הוא מחליט לעשות כמו שהיא אומרת. כי ככה זה קורה בדרך כלל. כשהבעל מחליט. אבל הוא מחליט לעשות מה שהאישה חושבת. תמיד הבעל מחליט. חייבים. זה צריך, תמיד צריך בבית. טוב, זה צריך לומר לקלות, לא לחתנים. אבל בית רשק אחד מחליט. המלך. אבל הוא צריך ללמוד להחליט, כמו שאשתו אומרת. בדרך כלל, יש חלוקה מאוד מאוד ברורה. הבעל אומר מה נכון. האישה אומרת מה המציאות, שזה הרבה פעמים זה לא אותו דבר, נכון? כשאנחנו נמצאים בבית מדרש, שאנחנו יכולים להפליג את כנפי הדמיון, כאילו המציאות זה כמו הנכון, כמו הרצוי, אבל בדרך כלל תמיד יש פער בין הרצוי לבין המצוי. עכשיו האיש הוא תפקידו להגיד מה נכון ומה רצוי ומה למדתי בבית מדרש שצריך, כן? זה בעל חשבון, או המידה הזו יכולה להיקבע בו על ידי החיסרון, על ידי החיסרון שיש בו שהוא לא כל כך מחובר למציאות. אבל אישה היא הרבה יותר מחוברת על המציאות. כמו למה בקורסים לפסיכולוגיה או לייעוץ או לעבודה סוציאלית יש הרבה הרבה יותר נשים מאשר גברים. הרבה הרבה יותר נשים. למה? בגלל שאישה יש לו יותר קישור להתחבר לסבל. כי האיש, כשהוא רואה סבל, אז הוא לא יכול לסבול את זה. הוא אומר, אתה צריך פתרון, יש בעיה, צריך פתרון. הוא אומר, מה השאלה? מה כל כך מסבירים? צריך פתרון. אבל זה לא ככה, כי מי שסובב, צריך לעזור, צריך להיות מחובר אליו, צריך להתחבר, להיות מסוגל להתחבר למציאות, גם לפני שאתה מיד מנסה לפתור אותה. אז החלוקה בבית היא מאוד מאוד ברורה. כמה ששניהם אוהבים מסטיקים, שניהם אוהבים לשמוע מוזיקה קלאסית, שניהם אוהבים את הרב טל, שניהם שאוהבים זה. אבל בסופו של דבר, הוא איש ואישה, והוא מאוד מאוד אוחז ברצון, והיא מאוד מאוד מסוגל להתחבר למציאות. עכשיו, האמת היא שכל בעיה שעולה על המדוכה, כן? או מה אוכלים לארון לסעודת שבת, זה האישה אחראית, כן? ולא מה כתוב באורות, זה האישה אחראית. אבל כל סוגיה שעולה, באמת יש בה שני צדדים. עכשיו, אם הבעל, ברגע שאשתו אומרת, הוא כל כך אוהב אותה, הוא גם זה, שהוא לא מסוגל בכלל לראות שום דבר אחר, אז הבית יהיה לו כמחסר. כי באמת המציאות בנויה מהצור לתווך בין המצוי לבין הרצוי. לכן בבית מידת אהבת חינם פגומה קצת. והיא צריכה למידה קצינת חינם. הכוונה, כשהבעל שומע מה שאשתו אומרת, שטויות, אבל אפשר לחשוב בכלל ככה. והאיש, כאילו אני קצת מקצין את זה, כשהאישה שומעת בעלה אומרת, זה רחפן, אבל הוא לא מחובר למציאות. הוא עוד יאמלל את הילד ככה, והוא אומר, היא עוד תגרום לו להיות מחוץ לקו. אני יודע מה, כאן אני צריך כן. אבל ברוך השם, שמידת אהבת חינם מתגברת. ואז אני אשמע ביחד. זה לא הולך שהבעל אומר, אני רוצה כך, והיא אומרת, קודם כל, אם הבעל אומר, אני רוצה תורמי, והיא אומרת, אני רוצה לממלכתי דתי, אז כבר צריך להבין מה קרה ביניהם, כבר זה, למה זה ככה? אבל זה דבר מאוד מאוד אמיתי. יש חלוקת תפקידים מאוד מאוד, עכשיו, כשאוהבים, באמת, אני משתמש במשל הזה של איש ואישה, אבל זה לא כבר, כשיש מידת אהבת חינם, אדרבה, זה מאפשר לשנאת חינם לפעמים. אם זה לא ברור, אם בזוגיות זה לא ברור שאוהבים אחד את השני, אז כל הזמן צריך להוכיח את זה. אז אני בורח מההתמודדויות. כי בונו שלא, אם אני מתמודד, אולי אנחנו לא נשואים. אנחנו לא אוהבים. אבל אדבר, אם יש מידת אהבת חינם, אם יש אמון כזה, אז אני לא צריך כל הזמן להגיד מה שאשתי אומר כדי לרצות אותה. וכן ההפך. יודעים שעובדים עבודת צוות.
וגם בדורי נער התכונות האלה?
פו, אצל אנשים נורמליים. אצל אישה שהיא לא נורמלית, אצל איש שלא נורמלי. כן, היום הרבה, מה הבעיה העיקרית?
לא, היום שזה, קודם כל ככה, הרב מתאר אדם כל כך באידיאל. זה מי שבבית מדרש, אולי אני יכול למצוא את זה. אבל מי שהיה, כל המתעסקים היום בפרקטיקה, בן אדם,
כולו בזה. נכון, זה הבעיה העיקרית, שגברים בעיקר הם נשים. נשים, נכון, חנה מציר. נשים הם לא נשיות מספיק, והגברים, כן, לא גברים מספיק. שתי הבעיות, כן. שתי הבעיות קיימים. לכן, האיש ושאלה מרגישים כך שמצליחת השם. הוא מרגיש שהוא יכול להסתדר גם בלעדה, והיא חושבת שהיא יכולה להסתדר גם בלעדה, ולכן הם באמת יש בעיה בחלוקת העבודה. לכן יוצא שהוא אומר תלמוד תורה, והיא אומרת ממלכתי דתי, והם לא מסוגלים להגיד, כי הוא הרי סובר ממלכתי כי הוא גם כל כך מחובר, והיא סובר דתי כי גם יש לה אידיאל, היא למדה באיזה בית מדרש וחשבה שזה האידיאל, וזה בדיוק הבעיה. אבל לכן הם לא מבינים שהם צריכים אחד השם. יש על זה מאמר של הרב טאו. שיצא בחוברת, חוברת על החסידות שמוכיל פה למעלה, בסוף יש מאמר שהרב טאו על החסרונות.
זה יצא מזמן.
יצא מזמן, כן. לא, מה עוד חשוב? אם אני צריך להיות הכל, אז אין לי למי להתחבר. אבל אם אני יודע שיש לי חלוקת תפקידים, אני אצלנו בבית מגיעים ברוך השם לייעוץ. כל מיני... כל מיני תחומים, בעיקר בזוגיות, אז לפני, תוך כדי, אחרי, לא מעבר. ויש חלוקת עבודה מאוד ברורה. אני רואה, בסביבות, כחוט השני זה עובר. ביני לבין אשתי. אני תמיד עומד את הצד, מה שנקרא, את התורה, אני חושב, אם זה בייעוץ, או בפסיכולוגיה, או בתורה, מה? כן? מה התבנית? ואשתי מתחברת למציאות. כן? היא מאוד בולט. טוב, לא משנה, אני לא עכשיו הסיפור האישי שלי. אבל אני רק אומר שזה דבר מאוד מאוד חשוב להבין שהשנאת החינם היא עוזרת כדי לגוון את הגוון הפרטי שבכל טוב.
הדוגמה שאמרת בדימון החסידות והתנגדות. זאת אומרת, בסופו של דבר, האדם נמצא במציאות.
מה?
האדם נמצא בתוך המציאות, הוא חלק ממה שמצא, הוא לא יכול להיות, אני תלוש מהכל, בוא נבחן את החסידות, נבחן את ה...
אבל אנחנו שנמצאים 200 שנה אחרי מלחמת המתנגדים והחסידים, אנחנו כן יכולים כבר לספוג את הטובה שמביניהם. אתה זודק, יש שלב שבו המלחמה בעיצומה, ואז מי שנמצא תוך כדי המלחמה, קשה לעשות את החשבון.
ואנחנו נתמש בחסידות בכל הכוח שלה? על הגוון המיוחד שלה?
הרב קוק או אני?
לא.
הרב קוק, כן. אני אוכל בשיפולי גלימטו. הרב קוק, כן. מי שמסיר לכלול את כל השיטות. עם ישראל בסופו של דבר ודאי ספג מזה ומזה. ולא רק ספג גם מהחסידות גם מזה, הוא ספג גם מה שההתנגדות ביצרה את החסידות וגם מה שהחסידות ביצרה את ההתנגדות. כן. אז... מה רצית לך? טוב, לא זוכר. עם ישראל ספג, כן. אבל אם אתה רוצה אדם אחד שביצע את התור של השיטה, אתה צריך להיות אדם, האור גדול, שהוא באמת כולל את השיטה. צריך לעשות את העבודה.
ואיפה המקור לדברים האלה? הכלליות?
מה? הבנתי.
המקור
הזה.
מה כבר
המקור?
אבל
לא
המציא את זה.
בלב, של הרב. ודאי שהרב לא המציא את זה, כמו כל המקור לדברי הרב. המקור, אני אגיד לך, בספר מסילות החוכמה, לרבי אליהו, תלמיד רבי חיים ויטל, מספר בקבלה. שם הוא כותב שכל עבודתנו היא להעלות את הדעות לשורשה ולחברה לשורש אחד. רב טאו מביא את זה בשיעורי מנגרות. אגרת פיתית, נראה לי שזה גם יצא או הולך לצאת באיזה חוברת. טוב. כן.
שאני רואה תוסיף את ברור לגבי לגבי השנאת חינם, מה שהרב הזכיר לגבי הזוג.
כן.
זאת אומרת, זה לא, הרב ממש, זה לא מה שאני רק אבין יותר, שזה לא לכלול אחד את השני, אלא זה באמת כל אחד שצריך להילחם עליו.
נכון. לפעמים חושבים שאחרי כמה שנים זוג חושב אותו דבר. מה פתאום? אחרי כמה שנים שהוא כבר חושב אותו דבר בסך מסוים של דברים, עכשיו מתחילים הדברים באמת. עכשיו הוא ייפגשו בשתי גודלות בסוגיות היותר חשוב. כי ככה זה תמיד. שזה יש שתי עיניים כדי לבוא את המבט של העומק.
אבל זה, ברגע הוויכוח בעצם יש איזה סוג של, כמו שהרב אמר, יש איזה סוג של שנאת חינם גם בפועל.
בוודאי, מה זה שנאת חינם?
זה העמדה שלי.
כן, הוא לא שונא אותה, אבל הוא מרגיש שהוא לא מבין אותה. הוא מרגיש שכדי להבין אותה.
זה שנאת חינם, שנאת חינם זה...
שנאת חינם זה ראשון של דבר, שאדם מרגיש חוסר אהבה בחינם. חוסר התקללות כי זה לא הוא. זה הכוונה בחינם. אז זה לא שנאה, זה מביא, אז זה בא לידי שנאה. שנאת חינם הבעייתית זה כשזה בא לידי שנאה. אבל זה כולל גם את הרגשת הניכור. הרגשה שבולט זה שאני זה לא אתה ואתה זה לא אני. זה גם שנאת חינם, כי במידת אהבה הכל זה משותף. אז בואו נמשיך. אז הרב אומר, אלא שגם בצד הטוב יש על ידי הפירוטים מתגוון כל טוב פרטי בגוון מיוחד, ואין גוון השרוי באחר דוחק אותו לטשטש את צורתו. מתוך כך מתאשרת כנסת ישראל בריבוי אורות. הריבוי הזה עצמו הוא יגרום את השלום היותר גדול ויותר פנימי, כי כלי מחזיק ברכה זה השלום. אז ככל שהשלום הוא יותר גדול, כלומר הוא כולל יותר דעות המתאימות זו לזו, כך יש מקום שאחד יותר גדול יתגלה. למה השלום הוא כלי מחזיק ברכה? השלום זה מידת הכלי, כשהאחד זה השפע, כן, הנמזג הנמשך לתוכו. ככל שהשלום הוא תולדה של ריבוי יותר גדול, אז כך הוא יכול להופיע אחד שורשי יותר פנימי. ומכל מקום אומר הרב, אחרי שאנחנו מעלים את מידת שנאת חינם, אז אולי זה טוב קצת לעורר את המדנים. חז ושלום, צריכים להשתדל הרבה שיהיה השלום ניכר גם מבחוץ, וסוכת שלום פרוסה על כל ישראל. אבל מה שיש מהפירודים, ובפרט אותם הפירודים שיש להם מקור נפשי בנטיית אמונה וקדושה, מהכל אורות עליונים מתהוו. ואם השיגו צדיקים אנשי מעלה את גודל האורות המתהווים ממחלוקת שבין צדיקים, שהם בונים בזה עולמות. זה ממש אפשר כמו ברבי נחמן. עכשיו, אתם יודעים, ברבי נחמן יש הרבה מחלוקות של צדיקים, כי זה של רבי נחמן הייתה לו התנגדות עצומה, כן? הסבא משפולי היה מתנגד מאוד חריף לרבי נחמן. יש מימרא בשמו שצריכים יהיו 70 שנה של גיהנום, 70 שנה, לא יודע, לא של להוציא אותו מהגן. עכשיו, זה ביטוי כזה מאוד חריף.
מה אתה לוקח לגבי רבי נחמן?
כמה דברים. קודם כל, כרבי נחמן, הוא היה דור שלישי לתלמידי הבשט.
התחתן עם הנכדה?
לא, הוא נכד.
הוא נכד?
כן. הוא בן של הבת, של הבן שם. עכשיו, רבי נחמן הוא חלק משיטתו שיש רק צדיק אחד מדור. רק צדיק אחד. כל דור יש רק צדיק אחד, שכולם, כל הדור בנו אחד גבי השני, וכולם בשביל הצדיק.
אין חסידויות?
מה?
אין חסידויות נפרדות?
אין. זה היה חלק מהריבה הגדולה. לפי רבי נחמן, יש רק צדיק אחד. יש עוד כל מיני דברים מאוד עקרוניים. אז... מכל מקום, אז ברבי נחמן יש הרבה, לא שאני יודע רבי נחמן, ככה אומרים, יש הרבה על האורות המתהווים ומחלוקות שבין הצדיקים. אז, טוב, לא, למה יגיד את זה? סתם. הרב, זה לא רבי נחמן. כתוב, ואם השיגו צדיקים, אנשים עלה את גדול האורות המתהווים ומחלוקות שבין צדיקים שהם בונים בזה עולמות, כלומר, משכללים כל אחד שיטת המוסר, היושע, הקדושה והחסידות שלהם, בכל עומק הרגש הטעם ורעיונם בפנימיות החיים, ונעמך כולם צדיקים, כל אחד מישראל חי בכבוד ניצוץ אור קדוש ומורשת אבות בקדושת תורה וגדולת אמונה, ונמצא שכל מחלוקת שיש בין איש ישראל לחברו ולקיבוץ לחברו, גם היא בונה עולמות, כיוון שהכל הוא שכלול ובניין, אינצור לדבר מרורות, להודיע את הגודל ששני הצדדים עושים, שהם יחד משכללים בניין עדי עד, אתם רואים מה זה בניין עדי עד? זה בניין שמתהווה מההפכים, מייחוד ההפכים, כמו שאומרים על איש, מאישה, והתקין לו ממנו בניין עדי עד, למה זה נקרא בניין עדי עד? הרב מסביר, כיוון שזה חיבור של שני הפכים, אחרי זה יותר נצחי. ומתקנים, גם זה בניין עדי עד, זה כל הזמן צריך להיות, כן, כמו שאומרים, בניין, כל הזמן לבנות. בניין עדי עד, כל הזמן צריך להיות עסוק לבנות, כלומר שמדובר פה בשני כוחות שונים. ומתקנים את העולם, ואז לפי התרחבות הידיעה תגדל אהבה כפי ערך שגדולת השנאה, אתם רואים? כפי ערך שגדולת השנאה, כך תגדל אהבה. ויגדל החיבור לפי ערך שגדולת הפירוד, וכערך שמידה טובה מרובה ממידת פורנות. ראיה אור הלבנה, כוח חמה, ואור חמה היא שבעתיים כאור שבעת הימים, ביום חמור של שמן שבר אמור, מרחץ מכתו ירבה ומירה בימינו לאמן. והחטאת להשם שעל מיעוט הלבנה יגלה תורה בא מפנימיות הקיטוג תוכחת מכולם לאהבה מסודרת, שבתוך סתרה תצא בגילוי בכוח רב, ואיתן מאוד רשפי הרשפי של הביתיה. טוב, אני לא מבין את זה. אבל זה בטח קשור למה שהרב מסביר תמיד, על כיתור ולבנה, אבל אנחנו לא נעסוק בזה
מה
עכשיו.
מה זה בניין עולמות הזה?
מה?
בניין עולמות.
כן, כי נבנה עולם שלם מתוך המריבה שבין הצדיקים, נבנים עולמות, כי משתכללים שיטות שונות. השיטה שכל אחד משתכללת מתוך הצורך שלו לספוג את ההבלטת הייחוד שלו על פני השיטות הרבות, וגם לספוג את מה שהדעות אחרות אומרות. אז נחזור לפסקה שלנו, רק נסכם אותה. אם כן, יכולים להבין עכשיו, מדוע דווקא במקום שצריכה להופיע אחדות נפלאה, תתגבר הקטגוריה והמריבות. לא למרות שיש קטגוריה ומריבות, למרות זאת צריך להבין שבפנימיות, כן, תוכו רצוף אבל, הפוך, דווקא בגלל סגולת האחדות והאהבה, שצריכה עכשיו להופיע ככלי אחד, דווקא בגלל זה מתגברת, כן, מתגברות הקטגוריה והמריבות. כי הקטגוריה והמריבות הן נועדות כדי לשכלל באמת את הדעות השונות שיבואו לכלל שיתוף וגוף אחד. לכן, הרגשה כללית זו, כשאתה רואה איך כוח החיים של האומה הוא אחד, הרגשה כללית הוא מעוררת לצפייה לתשועת הגוי כולו. חס ושלום, לא נחשוב עוד שלתשועה עתיד רק חלק אחד להגיע, כי אנחנו מבינים איך שגם העיכובים זה עיכובים של כל הגוף כולו, וגם התשועה זה התשועה של כל הגוי כולו. אז מתוך שסגולת האחדות מתרבה, גם תתעורר בנו הרגשה הכללית לצפייה לתשועת הגוי כולו. זה הפסקה שלנו. פסקה קצרה, אבל עליונה מאוד. טוב, יש לנו דקה אחת, אז בואו נקרא את פסקה כ"ו. כן.
אולי
הרב,
זה
במשור הקודם,
אבל למה זה דווקא בניין עדי עד, ולא בניין צדיקים?
כן, בדיוק, הסברנו את זה, בגלל שדור עקביתא דמשיחא זה דור שהוא עניינו לכלול את כל הדורות כולם ולהפוך אותם לישיעור קומה אחד. לכן בו יותר מתרבה סגולת האומה משאר הדורות, והבאנו על זה את אורות ישראל ג' ג', תעיין שם, אני מסביר את זה שם על תפקידו של הדור האחרון, זה דברים נפלאים מאוד מאוד. עכשיו אנחנו בואו נקרא רגע פסקה כ"ו, אתם יודעים שפסקה כ"ו זו פסקה מאוד מאוד חשובה, והרב מחדש בחידושים נפלאים, בואו נקרא אותה ביחד. אחרי המגרעות הרבות שאנו רואים בדרכי חיינו הכלליים, בדורנו בכלל ובארץ ישראל בפרט, הננו מוכרחים להרגיש שאנו נולדים מחדש. מתחתית המדרגה הננו הולכים ונוצרים עוד הפעם כימים מקדם. כל הרכוש הרוחני של העבר הולך ונפלא לכאורה במקורו, ויוצאו בפנים חדשות, מקוטנות הרבה בכמותן, אבל רעננות מאוד ועלולות לצמיחה גדולה, מלאה חיים עזיזים באיכותן. הננו קוראים לעולם חדש, מלא זוהר עליון, לתקופה חדשה, שתעלה בחוסנה עד כל התקופות גדולות הער שקדמו לה. מאמינו העם כולו, שאין גלות עוד אחרי הגאולה ההולכת ומתחלת שלפנינו. ואמונתו העמוקה הזאת היא בעצמה רז, קיומו היא בעצמה רז קיומו היא, סוד השם נגלה במהלכו ההיסטורי, והמסורת העתיקה מעידה על אור נשמתו המכרת את עצמה ואת כל יחוסי מאורותי הדור האחרון, דור צופה לישועה קרובה. אז נלמד את הפסקה הזאת פעם הבאה, שמה דברים שמה נפטר בלמד איתנו, נשתדל ללמוד ביחד.